שלום וברכה, מועדים לשמחה, פתקת הווה, הושענא רבה. לא יאומן, אחרי חג הסוכות הזה, השונה כל כך מקודמיו, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, אנשים עושים חופות קורונה בכל מקום ולא יכולים להזמין אורחים, אז גם את החופה שלנו, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, נעשה ככה בעדינות, שקט. בלי הרבה אורחים, בעיקר האושפיזין, 7 ימים שבהם בדרך כלל כשיש חול המועד כזה ארוך, אנחנו יוצאים לפה ויוצאים לשם, והשנה היינו בסוכה, כמו שכתוב, משבח אני את העצלנים בחג, את אלה שבאמת לא נוסעים לכל המקומות, וקצת משתהים בסוד הזה, במקום הזה. אנחנו כבר עברנו פסח כזה, מיוחד של ימי קורונה וראש השנה ויום הכיפורים, ועכשיו סוכות כבר בקצה שלו, ואני מרגיש שכל חג כזה מפגיש אותך עם החג כמו שלא יכולנו להיפגש עם החג בהזדמנויות אחרות. לא בעד זה, כלומר הקדוש ברוך הוא בעד זה, אז אנחנו גם בעד זה, אנחנו בעד שבעזרת השם נחזור לטוב, הכל יסתדר, אבל בינתיים כנראה שאנחנו צריכים לחגוג את החגים הללו, לקבל מהם מה שבשגרה הרגילה אולי אנחנו מקבלים קצת פחות. ונדמה לי שאחד האתגרים הגדולים של התקופה שלנו זה דווקא הסיב של החגים שלנו, זה דווקא שמחת תורה. כי אני מרגיש שבכל חג, את עיקר החג אתה יכול כאילו לעשות. כלומר, ראש שנה, אתה יכול לתקוע בשופר, גם אתה בבידוד, אז באים תוקעים לך בשופר, הסתדרת. יום כיפור, עיקר זה הצום בסוף. אתה יכול לצום, אתה יכול לעשות תשובה, גם אתה לבד אתה יכול לעשות תשובה. אני הייתי בבידוד מראש שנה עד יום כיפור, הזדמנות לפגוש את כל המהלך הזה ממקום אחר לגמרי. אפשר, פסח, אפשר, הכל אפשר. פתאום באה שמחת תורה, אתה אומר לעצמך, אבל איך רוקדים כשאסור לרקוד? זאת שאלה. איך עושים שמחת תורה כשאי אפשר לשמוח עם התורה? כי השמחה הפיזית הזאת, הגלויה הזאת, שהם נשקים והם מתחבקים ורוקדים ומחזיקים ידיים, מסובך. שאני מניח שבמקומות מסוימים עוד ירקדו במרחקים איכשהו, ויהיה אפשר ליצור משהו מעין הקפות, אבל באופן כללי זה אתגר מאוד גדול. ודווקא לכבוד שמחת תורה מצומצם בריקודים, חשבתי שאם אי אפשר לרקוד את זה, לפחות נבין את זה. כלומר, אני רוצה ברשותכם ללמוד על הסוד של הריקוד, על המהות, על המשמעות של הריקודים בשמחת תורה. כך שמי שיצליח לרקוד בשמחת תורה הזה יוכל להבין את המהות של מה שהוא עושה, ומי שלא, לפחות נדע להתחבר למה שאנחנו אולי לא יכולים לממש בפועל. אבל מה יש שם? מה הסוד? זה אותו סוד שאולי לא זכתה מיכל אשת דוד להבין. זה אותו סוד שהיה יקר מאוד לדוד. כולנו מכירים את הפסוקים, בכל זאת שווה לקרוא אותם כל פעם מחדש. כן, שמואל ב', פרק ו', החל מפסוק י"ב. ויוגד למלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד. כן, דילגתי פסוק. ויגי צעדו נושא ארון אדוני 6 צעדים ויזבח שור ומרי, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד. דוד מחרקר. כן, בן יהודה רצה לקרוא לסביבון קרקר בגלל הקרקור הזה של דוד המלך. כלומר, הוא חג סביב הארון, הוא מחרקר סביבו, הוא רוקד, הוא עושה את זה בכל עוז, בעוצמה אדירה. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר, והיה ארון אדוני בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. קצת עובר פה מה שקורה הרבה פעמים, שקורה הרבה פעמים שאנשים הם מאוד רציניים, מאוד עמוקים, מבוגרים, אחראים, לפעמים אפילו בני תורה רציניים מאוד, קשה להם לרקוד. קשה להם לרקוד, הם לא מבינים מה... ללמוד זה טוב, לשמוח בלב, גם טוב, גם טוב. אבל לרקוד בכל עוז, לחרקר כמו סביבון, לקפץ מול ספר התורה, מה נסגר איתך? מה קורה כאן? ומיכל בת שאול באמת מבחינתה, כל פה דבר משונה מאוד. אני מדלג על הפסוקים שבאמצע. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. היא אומרת לו את מה שנראה לפעמים כשאנשים רוקדים. מה זה הריקוד הזה? זה אדם ריק. רואים אנשים הרבה פעמים רוקדים. ופה יוצאת להם החולצה, פה זה, פה נראים כאלה משונים כאלה ומוזרים וכל מיני קולות ושיגועים. לא מתאים, לא מתאים. ככה זה מלך, מלך צריך כבוד. שאני אומר את זה לא רק לגבי מלך, הרבה מאיתנו מתקשים לרקוד, כי אני אדם רציני. אני אדם רציני, אדם רציני לא מתפרע ככה, לא משתולל ככה, משתלח, קופץ, מחרקר. יש כבוד, יש כבוד. זה מתאים לילדים. לרקוד זה לילדים, רואים הרבה פעמים בשמחת תורה, שאנשים שרוצים כאילו איכשהו להיות בזה, אז הם מסדרים מעגל של ילדים. כי ילדים זה הגיוני, יעשו רכבת, יעשה ילדים, זה בסדר. אבל מבוגרים, הרבה פעמים, הם בונקר, הם לא מסוגלים לרקוד. בואו נראה עוד. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני, על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. דוד המלך אומר למיכל, השאלה תמיד, לפני מה אתה רוקד? נכון, הוא בכלל לא מתווכח איתה, שיש במימד הריקוד משהו שהוא מסיר עכבות, מסיר כבוד, שהוא, עוד מעט נראה בהמשך, הוא לא עומד בקריטריונים של הדעת, של ההיגיון, של השכל. דוד לא מתווכח עם הדבר הזה, זה נכון, הוא אומר לה. אבל השאלה, לפני מי אני משחרר ככה? לפני מי אני נותן את כל הריקוד? זה לפני הקדוש ברוך הוא. כל הכבוד שלי, כל המלכות שלי, הכל נובע משם. במובנים שלנו, אולי הפשוטים, אתה יכול לרקוד אם אתה מבין שכל מה שאתה, מה שמונע ממך לרקוד זה ההיגיון והנראות וכל הדבר הזה, הכל 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 זה מעט השם, אז הכל ממילא יכול להשתחרר לפני הקדוש ברוך הוא. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המעות אשר אמרתי מה מקבדה. אומר דוד המלך, כל הקטע של מעמדות זה רק בשביל לעזור למי שלמטה כדי לקבל השראה, להתקדם. אבל מול הקדוש ברוך הוא, כולנו אותו מעמד. מה שייך מעמדות? אני כמוהם, אני כמו המעות, עם מה מקבדה. כבודי, לבטל כבודי מפני כבודו של הקדוש ברוך הוא, לקבל ממנו. זה כבודי. ולמיכל בת שאול לא היה לילד, לא היה לילד עד יום מותה. התנ״ך לא אומר פה אם זה עונש, אם זה זה, אם זה, אבל הצירוף המקרים מאוד מאוד ברור. ואני אגיד כך, שנראה על פניו שבריקוד יש משהו מאוד ילדי, מאוד ילדותי. באמת, דוד המלך אומר לה, ושיחקתי לפני השם. לשחק זה של ילדים, משחקים. איך עובד משחק? משחק, כן, זה קשור גם לזה שהקדוש ברוך הוא בשלוש שעות האחרונות של היום משחק עם הלוויתן. זה אותו לוויתן שאנחנו מחר כשנצא מן הסוכה אנחנו נאמר שאנחנו נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. מה זה הלוויתן הזה? מה זה המשחק הזה? הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא זן את הבריות ודן את הבריות וכולי, כמו שמתאר המדרש, בקצה בקצה הוא משחק עם הלוויתן. הוא רוצה להיות ביחד. משחק זה עצם ההיות ביחד. ולשחק לפני הקדוש ברוך הוא זה לומר, עכשיו אני לא עסוק, לא בכבוד ולא במקום של... אני רוצה להתאחד איתך, לשחק איתך. אני כולי באיזה שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, וממילא זו התקרבות מאוד מאוד גדולה. במשחק האמור, מי שהכי משחק טוב, מי שהכי אוהב לשחק זה ילדים. עוד מעט נבין גם למה, אבל במידה מסוימת כתוב פה שמי שלא מסוגל לשחק, יש לו קושי עם ילד. למיכל בת שאול לא היה לה ילד, היא לא הבינה את ערך לשחק לפני השם, ערך הילדי לפני הקדוש ברוך הוא. על להעיף הצידה את כל המבוגר הנעול, הסגור, הביקורת ההגיונית הזאת, ולהיות שם. ולהיות שם כמו ילד. אני זוכר, כמדומני בספר תובנות של הרב מיכי יוספי, שהוא כותב שם, זה הרי ספר של אנקדוטות כאלה, נגיעות, ספר על איזשהו כינוס של מלמדים בכל מיני תלמודי תורה, שמלמדים ילדים קטנים וגנים וכו' וכו'. ובסוף הכינוס הזה, זה אחד הרבנים שם, הפעיל שם מוזיקה, ובא לרקוד, ואף אחד לא רקד איתו. אז הוא אמר להם, אם אתם לא יכולים לרקוד, אתם גם לא יכולים ללמד ילדים. נדמה לי שזה היסוד למקום הזה. כדי באמת לרקוד לפני השם, צריך להישאר קצת ילד. צריך להיות במקום הזה שכבר... באמת לא אכפת לי. אם זה לפני הקדוש ברוך הוא, חופש מוחלט. בואו נצעד קצת למעלה בדף המקורות. המהר"ל, הוא אומר דברים ש... בסדר, אנחנו פה ב... כן, גם משודרים בערוץ תקשורתי, ארצי, חשוב וכו', אז אני אומר שזה מסוג הדברים שכשקוראים אותם כמות שהם, זה יכול לעורר שערה. אבל אם מבינים לעומק, מבינים פה באמת מה המשמעות, מה הכוונה של מה שנאמר. המהר"ל אומר, אני אקריא ממש בקצרה, בפסקה השנייה של המהר"ל, ועתה דע, כי בדברים אלו, באו לגלות, עוד אולי נקריא בהתחלה בכל זאת, אמר רבי חלבו, אמר רבי אליעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים בגן עדן, והוא יושב ביניהן, וכל אחד ואחד מראה עליו באצבעו, שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה קיווינו לו ויושיענו. אחר כך נחזור אל המעגל הזה, אבל בואו רגע נראה את מה שאומר המהר"ל, ועתה דע. כי בדברים אלו באו לגלות רב טוב הצפון לצדיקים לעתיד בגן עדן, ורמזו אותו בלשון חכמה מאוד, וזה כי המחול מיוחד לבטולות בפרט, כי לכתיב אז תשמח בתולה במחול, ודבר זה נראה לחוש, כי המחול הוא לבטולה, וזה מפני כי השמחה, כי הרי המחול הוא שמחה בפועל, ואינו כמו שמחה בלב שאינו בפועל, רק השמחה בלב. אבל הריקוד, השמחה הוא, נמצא בפועל לגמרי. וזה שייך דווקא לבתולות, מפני כי אנשים, ובפרט הבתולות, אינן בעלות מחשבה כמו כל איש אשר הוא בעל מחשבה יותר. וכל מחשבה מעכבת את השמחה, שלא תצא לפועל לגמרי, כי מחשבה מתנגדת אליו על שמחה. לפיכך באנשים השמחה הוא בלב, מפני שיש להם מתנגד, מעכב השמחה לצאת לפועל. אבל הבתולה אין מעכב עליה. זה נשמע כמו עוד אחד מהלימודים שאפשר לעשות עכשיו מזה צימס ובלאגן תקשורתי, והנה המהר"ל כותב שנשים אין להם שכל, והנה זה, אבל כמובן כל מי שמבין קצת במהר"ל, זה ממש לא שם. מה אומר המהר"ל? המהר"ל אומר, אין פה השוואות אינטליגנציה ויכולות בין גברים ונשים. כולנו יודעים, זה ברור שגברים ונשים יש להם את אותם יכולות קוגנטיביות, שכליות, יש כל מיני כישרונות, הם מבחנות כאלה ואחרות, אבל אחד דעת, יכולת לדעת, ללמוד, להצליח, אנחנו רואים, אין שאלה. ברוך השם, כולם מעולים. אבל יש את הדבר ש... מהו הכוח הדומיננטי שאיתו אתה מנהל את התנהלות חייך. במובן הזה אומר המהר"ל שגברים הרבה פעמים השכל, חוש הביקורת, החשיבה הסדורה, היא מנהלת את החיים שלהם. לא משנה כמה הם חכמים, יכול להיות שזה גבר אהבל. אבל השכל הוא הדבר המרכזי שדרכו מנהל את העולם, דרך הראש. ואישה חכמה וגאונה, ככל שתהיה, יש הרבה יותר מקום בחיים שלה ללב. והרבה יותר, ובאופן מיוחד אומר המהר"ל, אצל נערות יש שחרור. תראו, כולנו יודעים איך נראים מעגלי ריקוד של גברים בחתונות, בשמחת תורה, בזה, ואיך נראים מעגלי ריקוד של נשים. ואם תיקחו שנים אחורה, זה בקל וחומר עוד נכון, כי היום גברים קצת קיבלו איזה נשיות כזאת. אבל כלומר, איך זה נראה? מעגל הגברים הוא מעגל ריקוד הדובים המפורסם. סיסו ושמחו ושמחת, כזה צעד ימינה, צעד לשמאלה, צעד ימינה, צעד שמאלה. והכל כזה בקושי זז ומשהו כזה, לאה כזה. ואצל נשים הריקוד יותר חופשי ויש בו יותר קיפוץ ויותר חופש ויותר מגוון ויותר כל הדבר הזה. ממה זה בא? אומר המהר"ל, נשים צעירות, נערות באופן מיוחד, מיוחד להם הריקוד, מיוחד להם המחול. למה? כי ככל שאתה מנהל את הדברים מפה, אתה עצור, אתה נעול, אתה סתום, אתה לא יכול לתת למקום החופשי, הילדי, הדבק, לצאת. הוא מגדיר, ריקוד זה שמחה בפועל. לשמוח בלב זה מבוקר. מבוקר. אני שמח, סך הכל אני מרוצה, ברוך השם, אני שמח. לשמוח בריקוד, הביטוי הוא ליבו נשא את רגליו. הוא כל כך על זה, הוא כל כך חי את זה, הוא כל כך משוחרר מזה, שכל הדעת לא יכולה לעצור כבר כלום, הוא בוער על זה. רואים אנשים הכי נעולים, הכי סגורים, הרבה פעמים בחתונות של הילדים שלהם, פתאום הם עפים. מה קרה? פתאום השכל לא מפריע. פתאום ההיגיון לא עוצר, חוש הביקורת העצמית לא עוצר, פתאום אתה שם. דוד המלך, שהיה בר דעת מאוד גדול, אבל בהרבה מובנים אנחנו מוצאים אצלו שהוא שייך במובן המהותי, הפנימי, לדימוי נשי, במובן העמוק והטוב, מידת המלכות של דוד המלך. מלכות לית לה מגרמה ולא כלום, היא מקבלת כל כולה. יש בה נשיות מאוד גדולה. מה הכוונה? אין איזה דעת שעוצרת וחוסמת. ממילא יש חופש. דוד המלך בחופש מוחלט יכול לרקוד לפני השם. מהר"ל אומר עוד דבר, וזה ועוד תדע להבין עניין המחול. דע כי השמחה הוא מצד הנפש, כי השמחה כאשר אדם בשלמות, ואין שלמות רק אל הנפש. ויש לו כבדות הטבע, ואדרבה מצד הגוף החומרי שהוא בכוח, נדלק טיפה, ולפיכך כאשר האדם מרקד, יש בו שמחה יותר. מה אומר המהר"ל? החומר, יש לו כוח הכבידה, כוח המשיכה של כדור הארץ, הכל כבד. יורד למטה. מה זה ריקוד? ריקוד זה היכולת לנצח את כוח המשיכה. לא להישאב אל החומר, לא להישאב למטה, לעלות. לעלות זה נורא קשה. המון אנשים יכולים לסיים את כל השס ולא לרקוד ריקוד אחד. ולא לקפוץ קפיצה אחת שמעלה אותה מהחומר, מן האדמה למעלה. הרבה יותר קל להם להעביר, לי הרבה יותר קל עכשיו להסביר ריקוד מאשר לרקוד. לרקוד זה אתגר. כי לרקוד זה בפועל ניצחון החומר. משווה פה המהר"ל ואומר, זאת הסיבה שבקדושה, כשאומרים קדוש, 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 אנחנו מרימים את עצמנו. אנחנו רוקדים קצת. מוציאים את עצמנו מהחומר ועולים. זה מהות הריקוד, אבל יש גם את נראות הריקוד. נראות הריקוד היא מחול, מעגל, לחולל. למה מחול דווקא? אומר המהר"ל, הנה מה שאמר שיהיה להם מחול, אשר כל מחול הוא סיבוב. שלא יאמר כי יש לכל צדיק מעלה מיוחדת, ואין אחד כל הכל הדבקות. לפיכך אומר שיהיה מחול שהולך בסיבוב. עוד מרחיב, ברשותכם אני אסביר, שמחול, בניגוד לכל מיני ריקודים מודרניים שנכנסו גם לבתי הכנסת ולחתונות, שבהם כל אחד רוקד לעצמו ועושה שבת לעצמו, הריקוד של הצדיקים בגן העדן יהיה מחול, לחולל, עיגול. למה? כי במעגל אין הבדלים. זה המשך של מה שחווינו בסוכת שלום של סוכות. אין הבדלים. כולנו במעגל אחד, כל הצדיקים. לא הצדיק הזה יותר מהצדיק הזה, והצדיק הזה הוא אחרת. והדגש הוא שהמרחק מהמעגל אל מרכז המעגל, כביכול ריבונו של עולם, כל אחד מצביע באצבע ואומר, זה, כן, השם קיווינו לו, המרחק הוא שווה. הכל מתאחד, הכל מחובר. אני רוצה לומר עוד שני דברים קצרים, לפני שככה נעצור. האחד הוא שראיתי בספר עלי תמר שהוא כותב על דוד המלך, והיה כנגן המנגן ונחה עליו רוח השם. הוא אומר שמה זה כנגן המנגן? אם המנגן, המנגן זה יכול להיות הזמר, השליח ציבור בבית כנסת, המנגן על הגיטרה וכו', אני מדבר הכל בקודש. אם המנגן הוא כמו הנגן, הוא כמו הכלי שעליו הוא מנגן, מה קורה לגיטרה? הגיטרה אין לה עמדת נפש חוסמת. היא מקבלת, אתה פורט עליה, היא נותנת. התוף נותן לך להקיש בו. הוא מבטל את רצונו כליל למנגן. אם המנגן יכול להיות כמו כלי הנגינה שלו, לבטל רצונו כליל לפני השם. אני מנגן לך, הקדוש ברוך הוא, שיר קודש. אני לא מחפש את המקום שלי, את הגאווה שלי, את מחיאות הכפיים, את מה שאומרו, אני שם לגמרי. מי שחווה ריקוד אמיתי טוב, יודע, הריקוד האמיתי הטוב הוא ברגע שאתה בכלל לא אכפת לך, איך זה נראה ואיך זה נתפס ואיך זה זה ומה יגידו ומה יאמרו ואם זה מרשים מישהו. פשוט שם אתה אף, אתה שם בכל מאודיך. זה ריקוד טוב, זה כי המנגן יהיה כבר כמו הנגן. בטל ומבוטל וממילא שיא היכולת לנתק עצמו מן הקרקע ולהידבק בקדוש ברוך הוא. עוד דבר אחרון, שהוא קשור גם ללילה הזה, להושענא רבה. לילה שבו התרחש מהפך, עוד מעט נדבר עליו, אבל אני אקריא בזריזות. כתוב בספר מנחם ציון, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים. כתוב במדרש שהמחול הזה, בדרך כלל אנשים חושבים שזה המחול הזה בגן עדן, כי יש הרבה מדרשים שאומרים את זה. כתוב במדרש שהמחול הזה יהיה בגיהנום, שהוא מקום רחב ידיים. גן עדן אין מספוק מקום לכל הריקודים. אין ברירה, נרקוד בגן עדן, בגיהנום. צריך להבין איך יהיו צדיקים יכולים לדור באוהלי רשע. ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. איך אפשר לעשות מחול הצדיקים בגיהנום? לא הגיוני, שואל המנחם ציון, על פרשת נוח אגב. והאמת הוא שהצדיקים יבקשו רחמים על הרשעים ומחילו אבונותיהם. הריקוד הזה, היכולת לאסף את כולם, לרדת לגיהנום ולקחת את כל האנשים ששם. אומרים שרבי נחמן לוקח את האנשים בגיהנום עם הפאות. רק אני מניח שיש כמה בגיהנום בלי פאות. מה עושים איתם? לוקחים אותם עם ריקוד. לוקחים אותם עם כוח המשיכה שמושך מהארץ כלפי מעלה. ובלילה הזה זה קורה מאוד חזק. תראו, קרה לה ערבה תהליך מאוד מאוד מעניין. הערבה, אם היא הסמל, כמו שאומרים חז"ל, לפושעי ישראל, שאין להם טעם ואין להם ריח, אז קרה דבר מאוד מעניין. בראש השנה בכלל לא הזכרנו אותם. הרי לא הזכרנו את החטאים ולא את האבונות. כלומר, בכלל, בכסל יום חגנו, יום שנכסה בו, מסתירים את האבונות, לא מתעסקים. אז אין ערבות. ביום כיפור אמרנו, בדחילו ורחימו, על דעת המקום, על דעת הקהל, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אנחנו מתביישים בערבות. ואנחנו מקבלים על עצמנו באיזה הקבלה כזאת שבכל זאת נתפלל עם הערבות האלה. כל אחד בבית כנסת בטוח שהערבה זה שיושב לידו, או בבית כנסת השני, או זה, ויכול להיות שהערבה זה... יכול להיות. הגיע סוכות, פתאום אי אפשר בלי הערבה בארבעת המינים. ועדיין כולנו יודעים את הכללים הכלכליים של שוק ארבעת המינים אומרים ככה. אתה מזמין ארבעת המינים, אתה מקבל לולב יקר, אתרוג יקר, הדסים שהם בעלי ערך, ואז הזה שמוכר לך בשוק הוא אומר, אני אביא לך ערב חג, אני אביא לך ערבות. מי משלם על פושעי ישראל? מי משלם על אנשים בלי טעם ועל ריח? באמת ערבות בערב חג זה כלום, זה לא שקל, זה לא שווה. יש מלא עצים, אתה לוקח מהרחוב, אתה לוקח, הכל מסתדר. פתאום הושענא רבה, מחר בתפילה יהיה רגע שנניח את כל הצדיקים הגמורים, את האתרוג, ואת הצדיקים למחצה, הדס והנולב, נניח בצד. ואנחנו נגיד שלפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו באים ערבות. אנחנו באים ערבות, השפת אמת אגב אומר, מה קרה לערבה פתאום שנהייתה כזאת חשובה? כי 7 ימים היא הייתה הכי צמודה לאתרוג. וכשמישהו שאין בו כלום צמוד לזה שיש בו הכל, הוא כל כך מקבל ענווה, שהוא פתוח עכשיו לקבל הכל. ודווקא עם הערבה הזאת, אנחנו באים ומתחננים. ואני מציע לכם לעשות משהו שאני נוהג לעשות. אני לא יודע אם להצליח השנה, כשהכל ברחובות, לא יודע אם זה יצליח השנה, אבל אני אגיד לכם מה אני עושה בשנים רגילות. יש לי מנהג שאני משתדל אותו, שאחרי חביתת הערבות, אני נכנס לבית הכנסת להריח. יוצא לרגע ונכנס. ופתאום מגלים שהערבה, שחשבנו שאין לה ריח, יש לה חתיכת ריח. ריח ממש ממש טוב. תריחו את הערבות שלכם אחרי שתחבטו בהם. תסניפו אותם, תגלו מה מסתתר אפילו אצל פושעי ישראל. המחול הזה עתיד להיות בגיהנום, וכל הצדיקים לוקחים את כל הרשעים מהגיהנום ואוספים אותם, מצביעים באצבע בסוף. זה השם קיווינו לו ויושיענו. חג שמח, חג שמח, פתקת אהבה.